עכשיו ב-103 FM. 5 בערב עם בן כספית ואריה אלדד.
103 FM. שלום, אני אריה אלדד ואני היום השוטר הטוב. שכוח לחבר הכנסת עמיחי שיקלי שהצביע אתמול נגד חוק האזרחות ואי אמון בממשלה. לכאורה, איש הצביע בניגוד למצפונו, כי הוא מתנגד להתאזרחות ערבים בתחפושת של איחוד משפחות. אבל מצד שני, מצפונו מתנגד לממשלה התלויה בחסדי רעם. ובין המצפון הזה והמצפון הזה באה ילד שקד וסדרה לשיקלי את העניינים, כי כדי לגייס את תמיכת מרץ ורעם, הבטיחה אזרחות ל-3,000 משפחות ערביות, ועוד ניסתה להסתיר את זה. הילד שקד שפעם ראיתי בה מועמדת טובה לראשות ממשלה מדגימה בדיוק מה זה מדרון חלקלק. כדי להחליף את נתניהו, רעיון טוב כשלעצמו, היא הייתה מוכנה להיכנס לקואליציה עם אויבי ישראל, פשע לאומי כשלעצמו. אבל מי שהבטיחו שמדובר רק בתמיכה בהצבעה אחת ודי הצבעת האמון בממשלה, התרסקו אתמול מול המציאות החלקלקה של המדרון. אין לשחתן שום סיבה להפסיק לשחות את קורבנו כל עוד משלמים לו. יאיר לפיד אמר אתמול את האמת, החוק הזה הוא על דמוגרפיה. באה שקד והייתה מוכנה להקריב את הדמוגרפיה למען השלטון.
שלום, אני בן כספית ואני היום שוטר הרע. אז כן, בואו נדבר על חבר הכנסת עמיחי שיקלי. זה שעד לא מזמן חינך את הנוער שלנו במכינה על ברכי הדו-קיום, הדמוקרטיה והציונות. זה שאף אחד לא היה יודע מי הוא, אלמלא השחיל אותו נפתלי בנט לירכתי רשימת ימין על הכנסת. השיקלי ענה להצביע נגד הקמת הממשלה, כי טען שהישיבה עם מנסור עבאס נוהגת את ערכיו, את מצפונו, את עקרונותיו, את הבטחתו לבוחר, ואפשר להתווכח על זה, וזה סבבה. הוא טען שהוא ציוני ועבאס לא. אבל אתמול הוא הצביע נגד הערכת חוק האזרחות בעניין איחוד המשפחות, בגלל, בעצם אני לא יודע באמת בגלל מה. כי אם אתם חושבים שהוא עשה את זה כדי להפיל את הממשלה, הרי ההצבעה הוגדרה כאי אמון, הרי אני להודיעכם שבשתי הצבעות אי אמון מוקדם יותר באותו יום, הוא הצביע עם הממשלה. את הנגד הזה הוא הצביע על חוק ביטחוני שהליכוד עצמו הביא, בהמלצת השבק. ואחר כך הוא חגג עם ביבי וטיבי, איימן ואופר כסיף גם. ואני שואל, איפה כאן הערכים? איפה המצפון? איפה העקרונות? איפה הציונות? ובעיקר, אבל ממש בעיקר, איפה הבושה? תודה. כבר מזמן לא יצא לנו.
לא ישנת כל הלילה?
לא הלכתי לישון כמו תינוק, איזה לילה.
קמתי בבוקר, לא, אגב, אני צדקתי אתמול. שלושתכם.
רגע, נתחיל אני טעיתי. עכשיו, אתה לא צדק, לא צדקת לבד. לא, גם אתה וגם...
אמרתי אי אמון ולא יעבור.
ויקי אמר לא יעבור, שזה גם נכון, ואתה אמרת אי אמון ולא יעבור, שזה פעמיים נכון. נכון? מה שנכון, נכון. אבל השוטרים שלנו שלא היו מתואמים...
אולי הגיע הזמן תבין שאני צודק גם בענייני הר הבית. אולי הגיע הזמן, פעם אחת.
לא. לשאלתך. זה שעליתי איתך פעם אחת להר הבית, ובוא נודה על האמת, נגררתי לשם בסערותיי, ואני לא אגיב על הערכה שדווקא די נהניתי. אני, כשיהיה מה להודיע, אני יודע. זה לא אומר כלום.
זה לא הייתה הדלפה שלי.
טעית בממשלת השינוי. אני מקווה, וגם אתה מקווה, שתתאה בגדעון סער עם הרפורמות. זה נראה טוב, אני מתפלל. לא, הערכה מוטעת, הכל בסדר. הערכות שלי יותר מוטעות.
טעיתי בממשלת השינוי, כי חשבת שהיא לא תקום.
לזה התכוונתי. לא, לזה התכוונתי.
היא יכולה לעשות
דברים טובים. לא הבנת, היא עושה כמה דברים מאוד טובים. בינתיים היא עשתה הרבה דברים טובים. אגב, שנינו אמרנו אתמול, זה היה היום. האירוע הזה, הזמן עובר מאוד לאט כשנהנים. היום בבוקר הם הצביעו, בשבע, בשש, משהו כזה.
כן, בסדר.
אבל אתה יודע מה, אנחנו נתנו עכשיו את שני הצדדים של מטבע שקל, או שיקלי. אני רוצה לשאול אותך לסיום שאלה פשוטה, ואני יודע שאתה תענה לי בכנות. איך אתה היית מצביע?
להפיל את הממשלה. כלומר, אי אמון, כשאני יודע שהיא לא נופלת מזה. אי אמון בממשלה, רק שאני באמת הייתי מצביע אי אמון לממשלה, גם אם היא הייתה שואלת אותי מה השעה.
טוב, אז אני תמהני, מסופקני, מוכזבני ודובדבני, מה שאתה רוצה. חושב שזאת שגיאה קשה, אופוזיציה ברגעים כאלה צריכה, זה שמה, זה כמו להצביע נגד הממשלה במלחמה. לדעתי. למה? מה?
מותר לי לצקצק.
אתה לא תצקצק פה.
אני אצקצק פה.
אתה לא תצקצק.
כי בכל זאת יש הבדל בין זה שכולם אומרים שלא יקרה כלום, כי הילד שקד יכולה לחסום את מי שהיא רוצה בשבועות הקרובים.
אני יודע.
ובין מלחמה. מלחמה, זה דבר גדול.
מלחמה, לא היו מלחמות כבר הרבה זמן, אתה יודע, מלבנון השנייה. אורחים ומפיקים, יפעת קורמן ואסף נבו, אחראית על השידור מעיין לויטין, ואנחנו ניגש עכשיו למשבצת משאלי הטוויטר המיתולוגית והפופולרית למחצה שלנו, ונספר לכם שהמשאל הטרי, עכשיו, הוא כבר 999 מצביעים ברגע זה. רבע שעה באוויר. את מי, סליחה, אז מי הפקיר את מולד ביטחון המדינה? 1. ביבי והאופוזיציה, 2. בנט והקואליציה, 3. כולם, 4. תרגעו, הביטחון בסדר. אתמול שאלנו שאלה שהיא הייתה בעייתית, כי את התשובה, זאת אומרת, הרלוונטיות להצבעה הייתה רק עד הבוקר, אם אתה מבין למה אני מתכוון, כי בבוקר כבר הייתה תשובה, אבל לא משנה, 2,370 מצביעים ומצביעות השתתפו, ביניהם...
כמה מהם הצביעו אחרי 7?
לא יודע, אין לי את התוכנה, אין לי את האפליקציה.
זה מעניין לדעת.
אבל אנחנו נגריל בין הפותרים נכונה, אנחנו נגריל הוראת שעה, והשאלה הייתה, הערכת הוראת השעה בעניין איחוד משפחות, 1. תעבור, הליכוד השתפן 31% שטעו, 2. טיפול בקולות הליכוד 34% שצדקו, היה פה קרב מעניין, תידחה 9%, זה לא באמת חשוב, 26%, יש לנו פה שליש שליש שליש, זה מאוד מעניין. יפה, אז עכשיו כצפוי, כידוע, כמקובל וכנדרש, על מה לא נדבר היום?
נשיא בלרוס לוקשנקו אומר שהשואה הייתה של העם הבלרוסי, אבל כל העולם מתכופף בפני היהודים. הלוואי שיתפגר ביסורים בהקדם.
יועז אנדל חנך סיב אופטי ביישוב נריה, כך מביאים ריבונות, שכוייך יועז.
כל הנחלים בצפון מזוהמים, בטח עוד פעם יאשימו את הפרות או את האכברים.
למרות פיצוץ הבניין בפלורידה, הוחלט שמשלחת החילוץ של צה"ל תישאר עוד שבוע, רק שלא יביאו וריאנט ממיאמי.
הדרום קוריאנים קונים את מאות אלפי החיסונים שהערבים לא רצו. אני מקווה שעכשיו זה כבר בסדר להגיד שהערבים מעדיפים תעמולה נגד ישראל על חיי אזרחיהם.
שר הבריאות מונע מבחירי המשרד להתראיין. מה עם השקיפות, ניצן?
חבר כנסת אלי אבידר התנגד לחוק לפיצול הליכוד, כי הוא ממשיך ומעצים את תרבות פוליטיקלי קלוקלת. שפו.
היועץ הפרלמנטרי של רם שפע נדבקה בקורונה, הוא בטח חייב בידוד, אין קיזוזים, מה יהיה?
מנכ״ל הדסה, פרופסור זאב רוטשטיין, זומן לשימוע לפני פיטורים. מתוך היכרות עם הנפשות הפועלות, התפלאתי שזה החזיק מעמד 5 שנים.
עוד בניין של תעשיית הגרעין האיראנית נפגע, עכשיו אין להם קורת גג, עוד מעט חורף, גוואלד.
נכון.
בוא נגיד שלום לשר המודיעין מיש עתיד, אלעזר שטרן, ערב טוב לך.
שלום, שלום וערב טוב.
שלום, גם לך. שלום.
תגיד, קיבלתם מכה?
קלה בכנף.
בכנף הימנית או השמאלית? איזה מכה אחת, איזה כנף קיבלה מכה יותר חזקה?
תקשיב, תקשיב רגע משהו, הרי. בן עדי, אני יכול להדליף לכם ממפגשים שאף פעם לא מדליפים מהם. שומעים באמת? מהישיבת הפייה של יש עתיד. אתמול בצהריים. אני אמרתי שם שיותר טוב שהחוק ייפול. אם הליכוד רוצה להפיל אותו, שיפילו.
למה?
כדי שנראה את הריקודים שראינו אחר כך, של שחדה מבלד ובנימין נתניהו יחד.
כלומר, גם בעיניך הישג פוליטי עדיף על ביטחון המדינה?
אני אמרתי, אחרי שאני הבנתי שזה לא עובר, אתה צודק, ושאלה מצוינת. כן, ואני אמרתי את זה, נראה אותם. אתה יודע, אני אגיד לך משהו בריאה לטווח ארוך, אני חושב שהתרבות הזאת של המדינה באמת לא חשובה. חשוב עוד הישג פוליטי זמני, או עוד בנימין נתניהו, שעוד פעם ישקיב את כל גיבורי הליכוד, גיבורים באמת. את החברים שלי אבי דיכטר וניר ברקת על הכביש כדי לדרוך הלב ועל הערכים המשותפים שלנו, אז אני מקווה שבסוף הם יתעוררו שם, ואני חושב שיש חשיבות אסטרטגית לזה שהחברים בליכוד יתעוררו ויסתכלו מה עושים בהם.
יש לי תחושה שעוד לא הגיע הנסיך שייתן לדיכטר נשיקה ויעיר אותו, אבל אני רוצה רגע, אתה שר מודיעין, אתה אלוף בצהל, כן. תסביר לנו רגע את הוויכוח הזה. מצד אחד, יש כאלה שאומרים שהחוק, עכשיו הרי נתניהו הגיש את החוק לפני חודש, אחרי תדרוך של השבק. מצד שני, רמז פה אריה, וזה נאמר בהרבה מאוד הזדמנויות, שבואו חבר'ה, אין הרבה בקשות לאיחוד משפחות כרגע, והילד שקד יכולה לדחות אותה אחת אחת. מצד שלישי אמר לי מי שאמר לי שברגע שהחוק נופל פתאום תהיה זרימה של 50,000 הצעות. מה האמת כאן מבחינת הנזק שנגרם הבוקר לביטחון המדינה?
אני אגיד לכם, אני מאלה שנותנים לא רק גיבוי, אחרי שאנחנו בודקים לאמירות של גופי הביטחון, שבק, מוסד, צהל, אני לא חושב שבשבק כולם נהיים שמאלנים. בוודאי לא במקרה הזה, הנה דוגמה. הרי יש כאלה אמירות מהצד השני של המפה הפוליטית, שמי יודע מה עושים להם שם בשבק ובמוסד, שיוצאים משם כולם שמאלנים. והנה הם באים עם עמדה ימנית או סופר ימנית. ועכשיו הוויכוח הזה, האם זה ה-500 או ה-1500 יעלו ל-5000, בעיניי אני סומך על זה שהם אומרים שזה בעייתי. ואני חושב שמי שבאמת מתיח בנו כל הזמן, אתם מכרתם את ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית, אין משהו ששומר על ישראל יותר ממדינה יהודית דמוקרטית מאשר חוק השבות. וכאן נמצא פטנט, איך עוקפים את חוק השבות. דרך אגב, אני אמרתי גם במליאה, אני אומר לכם גם עכשיו, אם אתמול היו מביאים להצבעה את חוק השבות, הליכוד ומה שנקרא הציונות הדתית היו, והחרדים היו מצביעים נגד חוק השבות.
לא, למה? בגלל שהעיקר להפיל את הממשלה. הליכוד היה מצביע נגד חוק השבות?
באיזה שאלה?
אם הוא הצביע
נגד... להרגיע אותך, גם הליכוד וגם קדימה הצביעו נגד הצעת יסוד חוק השבות שאני העליתי. הצביעו נגד.
מה זה הצעת יסוד חוק השבות?
הגשתי לפני חוק הלאום.
אבל יש כבר חוק השבות, אף אחד לא תבקש שתעזור עכשיו.
רציתי להפוך אותו לחוק יסוד. והם הצביעו נגד.
הנה, טוב, הרי אני לא מכיר את הסיבות שלו, אבל זה רק מקרב את זה שמה שאני אומר זה נכון. שבערכים הנוכחים שהליכוד מייצג, שהפוליטיקה הזולה לפני הכל, גם זהותה, ולא רק זה זהותה, זה קיומה הפיזי כמדינה יהודית דמוקרטית. כיוון שעל מה מדובר פה? לא מדובר פה רק על גאווה יהודית. מדובר פה על כמויות של אנשים. ואתה אומר, אוקיי, אז
כלומר,
יאמרו,
דמוגרפיה,
אז בוא נבטל את חוק השבות.
דמוגרפיה, כן. ולא רק ביטחון, או כמעט לא ביטחון, אבל בעיקר, החוק הזה הוא חוק דמוגרפי. אז למה לא לך, להעמיד אותו ככזה, שיעמוד גם במבחן בגץ?
אריה, אני אתן לך רעיון, בסדר? שהיה לזה שיחות גם עם השופט ברק. תראה, הרי מה אתה אומר? למה שחדה ואיימן עודה... אתה יודע, 2 מטר בין הריקודים שלהם לריקודים של הליכוד אתמול. לא הבנתי למה הם לא רקדו יחד באותו מעגל.
זה מקצב שונה.
אבל למה הם סמכו כל כך? למה הם כאילו סמכו כל כך? בגלל שלמעשה מה שהחוק הזה אומר, שכל אחד יכול את אשתו, ערבי, פלסטיני, יכול להביא את אשתו איך שהוא רוצה. עכשיו אני אשאל לך שאלה. מה ההבדל בין אישה לאחות? למה שמחר לא כל אחד יוכל גם להביא את אחותו שגרה בסוריה? או שגרה בלבנון? אני הרי יכול להביא את אחותי אם היא גרה לא משנה איפה בעולם.
אתה צודק לגמרי, ולכן ודאי תתמוך בהצעה שהאופוזיציה תעלה על חוק יסוד השיבה. הם עומדים
חוק יסוד ההגירה.
ההגירה, הם הולכים להעלות את זה כחוק יסוד, אתה בוודאי תתמוך בזה.
לא, אני בוודאי יודע, תראה, אני קודם שיעלו את הריבונות, אריה, הם היו שאתה, אני מזכיר לך, אני לא יודע אם בן גילה לך.
לא, עוד לא, אני שומעת, אני מחכה לרגע הנכון, הוא כנס לדיכאון.
נפתלי בנט ויאיר לפיד לא היו פה ראשי ממשלה ב-12 השנים האחרונות, בסדר? אתה אריה, אני יודע איפה אתה גר, שמעת על חן אל-אחמר?
זה נשמע כמו איום.
שמעת על חן אל-אחמר?
לא,
אתה מכיר את זה, לא, שכנים שלך, נכון? יש, למה לא פינו אותם?
שכנים שלי זה משפחת אריאל, הם יוצאי הציונות הדתית.
יש אישור של הבגץ השמאלני, יש אישור של הבגץ השמאלני לפנות אותם. למה נתניהו, שהוא פה ראש ממשלה, כבר אל תספור כמה שנים, היה, למה הוא לא פינה את זה? אתה יודע מה, אותה סיבה שהוא לא פינה את חאן אל-אחמר.
להגיד לך למה הוא לא פינה את זה?
הוא לא העלה את חוק ההגירה.
להסביר לך למה? כי הוא בעד מדינה פלסטינית, ולכן אני נגדו. אתה לא צריך לשכנע אותי.
אז למה אתה רוצה להחזיר אותו?
אני אגיד לך, לא, לא, לא.
מי אמר שאני רוצה להחזיר אותו?
אריה, אני אגיד לך מה הבעיה שלי אחרי הלילה. סליחה, בן, סליחה. אני אגיד לך מה הבעיה שלי. שאחרי הלילה הזה, אתה, דוקטור אריה, פרופסור אריה אלדר, אומר שנתניהו בעד מדינה פלסטינאית. אני חשבתי שהוא מדינה, בעד מדינה פלסטינאית בגבולות 67, ואחרי הלילה הזה אני אומר לך שיכול להיות שהוא בעד מדינה פלסטינאית בגבולות 48.
יכול להיות, אני
טוב,
לא...
טוב, רגע, שנייה, אני רוצה להתכנס לשאלה האחרונה.
נתניהו כבר לא מעניין אותי, בניגוד לאחרים.
אבל אריה עוד פה. רגע, השר שטרן, אני רוצה להיכנס לשאלה האחרונה, צופה פני עתיד. יש שתי גרסאות. אחת אומרת שדווקא החוק הזה מגבש את הקואליציה, הנה מרץ כולה הצביעה נגד האידיאולוגיה שלה, ובלבד שהממשלה לא טיפול, כולל שניים מרם, שזה בכלל ביטלי נתפס לדעתי. גישה אחרת, ואני לא יודע איזה מהגישות יותר הגיונית, אומרת שזה מכה, שפתאום אליה וידר מודיע היום שהוא לא יתמוך בפיצול של ארבעה חקים, כאילו מתחילים הקלקולים שמסמנים את סופה של הממשלה. איפה אתה בין שתי הגישות האלה?
אני, אולי אני אופטימי חסר תקנה. אני קודם כל חושב שהממשלה הזאת תאריך ימים, ולכן אני גם חושב שהעניין הזה מגבש אותה. תראו, אנחנו יודעים שבשבועות הקרובים יתחילו, ברגע שתיפתח החקיקה הפרטית והיא תיפתח בקרוב, יתחילו לאתגר את החבר'ה של ימינה ואת החבר'ה של תקווה חדשה ואת החבר'ה של ישראל ביתנו כל הזמן בהצעות שאולי הם העלו פעם מהצד הימני. ואנחנו כמובן רוצים שנסתכל על זה כמו תרגילים פוליטיים, שמול תרגילים פוליטיים כולנו שמים רגל בקרקע. ולכן אני חושב שיש היגיון מאוד שהאירוע הזה של אתמול, שאנחנו חובה עלינו לתחקר אותו. אני לא, אנחנו עוד לא סיימנו את כל התחקיר שלו. כמה שקלי הפתיע, ואם הוא היה צריך להפתיע, ואם הוא לא הפתיע. יש לנו מה לתחקר כאן כמו אחרי כל הצלחה או כישלון. אבל בשורה התחתונה אין לי ספק שהאירוע הזה, אתם יודעים מה, אם כבר היה צריך לקרוא, טוב שקרה בשלב הזה של הקואליציה.
אלעזר שטרן, יש עתיד, תודה.
תודה רבה.
תודה גם לכם, ערב טוב.
חברת הכנסת קרן ברק, הליכוד, שלום.
שלום לך.
שלום. שלום, בן, שלום אריה.
צ'רקסיה כפולה עם עאידה תומא סלימאן היה לך.
לא.
למה לא? כולם רקדו, היינו בטלוויזיה כאילו.
רקדו, לא, אנחנו היינו מאוד מופרדים ולגמרי לגמרי לא שמחנו בשמחתם והם לא בשמחתנו, זה היה הפרדה.
אבל זה הייתה שמחה על אותה הצבעה ועל אותה הפעלה של אותו חוק, חברת הכנסת ברק.
זה, אתה יודע, אתה יכול להגיד זה הייתה הפעלה של אותו חוק, אבל הצד השני שזה של אותה הצבעה ואותה החלטה של אותה הצעת חוק, רם הצביעו עם... עם ימינה ותקווה חדשה.
שזה אגב מדהים אותי לחיוב.
לפעמים יש לך זהות אינטרסים, אבל ממקומות הפוכים לחלוטין. כמובן שהאינטרסים שלנו היו, בוא נקרא גם אל בשמו, זה לא היה הצבעת חוק על החוק, זה הייתה הצבעת אמון בממשלה או אי אמון, אז זה בכלל מייתר את כל שאר הדיון, כי לא היה שום סיכוי בעולם שאנחנו נצביע אמון בממשלה ובראש הממשלה הנוכחי, שלא נבחר, אלא נבחר על ידי הכנסת, לא על ידי הציבור, נפתלי בנט.
אמר לפני דקות אחדות השר שטרן שבקרוב תתחיל החקיקה הפרטית ובוודאי תאתגרו את חברי הכנסת של ימינה ושל תקווה חדשה בחוקים שהם העלו בעבר ועכשיו זה יביך אותם שהם יצטרכו להצביע נגד, אבל ברור לך שמה שהולך לקרות עכשיו בכנסת זה שכל חוק יהפוך להצבעת אמון או אמון ויפסיקו לדבר עניינית על החוקים והכל יהיה קואליציה אופוזיציה.
אז אתה חושב שאני שמחה מזה? בוודאי שלא. אני מאלה שחושבת ואתה גם מכיר, ואני חושבת שגם אתה כשהיית חבר כנסת חשבת שהכנסת היא קודש הקודשים ומשכן הדמוקרטיה והכל שם צריך להיות דמוקרטי באמת ודיון אמיתי. לא אנחנו הפרנו את האירוע הזה. אתם לא, חתר לי שאתם לא רואים מה קורה במושב הזה, אבל זה פשוט קטסטרופה של כל ההתנהלות, כל דבר ודבר. מי שצפה אתמול בדיונים רק אתמול יכל לראות שכשאנחנו מבקשים שיחשפו ההסכמים ההסכמים שנחתמו עם רם, בין אם זה בעל פה ובין אם זה בכתב, יש חוק יסוד הממשלה, אתה חייב...
עלתה הילד שקד לדוכן וחשפה את ההסכמים. אם אתם חושבים שהיא שקרה, אז תתלוננו במשטרה.
אתה ספרת את הזמן, אתה ראית כמה זמן, זה לקח...
בסדר, זמן...
ולא צריכים דיון בכזה דבר, אנחנו צריכים
לציין... את לא יכולה לבוא בטענות על זמן כשאתם מחזיקים את הכנסת כל יום עד הבוקר.
לא, כן, זה לא... לא על זמן טכני, על האירוע הזה שבו לא ממשיכים דיון עד שהיא לא מגיעה. לא יכול להיות שאומרים לנו כן, כן, שמענו, שמענו אתכם, וממשיכים את הדיון כאילו לא דרשנו כלום, שזה כל הדיון סביב זה, אנחנו צריכים לשמוע את ההסכם.
אז בגלל זה אתם לא מקזזים את...
לא נגיד לנו בסדר, בסדר, תמשיכו לדבר, עד שתגיע... לא מעניין אותנו מה אתם אומרים, וזה מה שקרה אתמול. דורסים כל רגע, ובאמת, אני, אי אפשר לחשוד בי, כי גם כשאנחנו היינו בקואליציה, היה לי מאוד מאוד חשוב שסדרי הדיון יישמרו, ושהדמוקרטיה תישמר. זה לא שעכשיו כשאני באופוזיציה אני טוענת את זה, אני תמיד טענתי את זה.
ולכן
אני חושבת שהכל צריך להיות נכון ואמיתי, ואפשר גם לעשות את הדברים בדרך שלהם, אבל לעצור לרגע. לחשוב מה עושים, לפני שיורים לכל הכיוונים.
אז תני לאריאל, עצרי רגע באמת.
בואי שנייה נדבר עניינית על החוק, לא קואליציה אופוזיציה. הבנתי שהשרה שקד הבטיחה כנראה לחברי הכנסת ממרץ ומרם, בין 3,000, אולי אפילו עד 5,000 משפחות להכשיר. אבל בממשלה שלכם, אריה דרי נתן 1,600. אז מה ההבדל?
אגב, אריה, אני חייב לדקן אותך, הבטיחה 1,600 וועדה.
קודם כל, הבטיחה, זה נכון.
אנחנו עוד מעט נדבר עם עיסאווי פריג', נכון? הוא יגיד לך משהו.
נכון.
מה הבטיחו לו? הוא הבטיחו לו 3,000, זה מה שהוא אומר.
1,600 וועדה, יכול להיות שהוועדה תביא 1,400, אבל זה עדיין כתוב על הקרח. כן, קרן, לשאלתו של אריה.
גם ה-1,600, אני מניחה שהם, גם הם צריכים לעבור ועדה, אבל מה שאריה דרי, הרי הוא ענה על זה, והוא סיפר, כשהוא נכנס לתפקיד, אז ה-1,600 האלה כבר היו כמו שאומרים, בקנה, והיה סביבם את החרב של בגץ. והוא נאלץ לאשר את זה, וזה לכל הקדנציה, לכל התקופה שהוא עשר פנים, הוא אשר את זה, לא לחצי שנה. אתם מבינים שההסכם הזה שנחתם, הוא לא נכפה עליה, היא כתבה אותו, היא יזמה והיא חתמה לה, אבל אריה דרי זה נכפה מלמעלה, ולכן לעשות הדיון...
קרן, אני חייב להגיד לך, אני שומע את התירוץ הזה בבוקר משדר אחר כל הזמן, הקטע הזה של הכל בלחץ בגץ לא תופס. בגץ קיים גם היום, הוראת השעה הזו הרי עוברת גם היום בגלל בגץ, כי חוק היה עלול להיפסל, אז זה לא תופס שכשביבי עושה את הדברים זה בגלל בגץ, וכשמישהו אחר עושה את הדברים זה בגלל שהוא סתם שמאלן.
אבל בן הרי אתה יודע שיש הבדל משמעותי בין זה שאתה מראש בתור שר חותם על הסכם לבין משהו שהוא נכפה לך מלמעלה, כי אתה חייב, וגם יש לזה זמן, ואם היה מוגש לזה בגץ, אז אולי זה היה קורה עוד שנה, וגם אז אולי עושים מסע ומתן על מספרים. אתה לא מתחיל ב-1600, אתה בעצמך אמרת 3,000, זאת אומרת זה רק ההתחלה 1,600,
ופורק
אפשר לגדול, ואפשר, וזה רק לחצי שנה. עכשיו אני רק רוצה להגיד עוד מילה אחת.
משפט אחד אם אפשר.
משפט אחד, חוק יסוד ההגירה, ראו הפתרון לכל הדברים האלה. אני באמת לא מצליחה להבין את ההיגיון, תסבירו לי אתם אולי, מה ההיגיון בלא להסכים איתנו, לבוא איתנו.
אני אסביר לך את זה משפט אחד. מי שלא מעביר את החוק הזה 12 שנה, לא יכול אחר כך לבוא בטענות שכשהוא נהיה באופוזיציה הוא לא מעביר את החוק.
אבל אני שואלת, האינטרס, ברמת האינטרס לקואליציה הזאת, למה לא לבוא איתנו לחוק ההגירה המוסדר, שיסביר את זה מכאן והלך לתמיד עם דיונים אמיתיים?
כי יש לקואליציה הזאת עוד כמה מחויבויות בתוכה, את יודעת את זה, עובדה שאתם לא העברתם את זה בלי רעם בממשלה במשך 12 שנה, בכל זאת.
ובכל זאת, אני שוב אומרת, אתה יכול לבוא, אתה לא יכול לבקש, אתה לא יכול
לבוא. טוב, אני בעד החוק הזה.
אתה גוף,
וגם אריה.
תקשיב, מה אתה מתאר? אתה מתאר שימינה ותקווה חדשה הם בעצם גוף, רגל אחת בימין, רגל אחת בשמאל, מדי פעם.
לא, אני אגיד לך מה אני מתאר. הם הקימו ממשלה, קרן, הם הקימו ממשלה שיש בה את כולם. יש לזה יתרונות ויש לזה חסרונות לא מעטים. זה אחד מהם. אבל אנחנו מצינו כי יש לנו עוד מרואיין בנושא הזה, ושמחנו מאוד לדבר איתך, ואתם אופוזיציה מאוד לוחמת ומאוד עיקשת, וכל הכבוד על זה. תודה רבה לך.
והיום שוב פעם, עד שבוע בוקר, ותודה.
תודה רבה.
השר עיסאווי פריג', מרץ, שלום.
שלום לך, ערב טוב.
ערב טוב ושלום לשניכם.
נחת קצת.
למען האמת, תנחתי, אבל...
אתה לא מתגעגע לאופוזיציה, הייתם הולכים, לא קורה כלום, שנץ, עניינים כאלה, אבל אני רוצים לשאול אותך, אפרופו אריה מקודם שאמר, מה באמת הפשרה, 1600 פלוס ועדה, מה שהילד אמרה, או שיש איזשהו סעיף סודי, שמעתי את מוחמד מג'דלה מפרסם שיש בעצם 5,000, לא 3,000.
אתה דייקת, ואכן זה מה שהיה, 1600 מינימום, על פי הרף שאריה דרעי נתן, פלוס ועדה. ועדה שתבדוק פרטנית כל ה-12,000 בקשות שעומדות בקנה. ואני הערכתי, וכל אחד יוכל להעריך, הוועדה יכולה לאשר עוד בקשות הומניות שאין מניעה ביטחונית. שאמרתי, להערכתי, אנחנו נגיע ל-3,000, זה מה שאמרתי. וזה, אנחנו מדברים על מספרים וסוחרים במשפחות שסובלות, באנשים שסובלים, וחשוב לחזור ולהדגיש, אנחנו מדברים על אנשים שחיים איתנו עשרות שנים, שיש להם ילדים ובני זוג ישראלים, ומדובר באב משפחה שהוא מטורטר לאורך כל השנים. אנחנו לא מדברים על יבוא של אנשים, אנחנו מדברים לתת מעמד למי שחי בתוכנו, מעמד בזכויות בסיסיות למי שחי בתוכנו. אז ברגע שנדבר 1,600, 3,000, 4,000, אנחנו עושים זילות לאדם. זילות לאדם, זה פשוט מאוד, אני רוצה לקחת את זה למקומות הנכונים. השר... אני מצטער שזה נפל אתמול, אני חשבתי.
השר פריג', אתה פוליטיקאי ותיק כבר ועובד הרבה שנים עם יהודים, אולי תמליץ ליהודי
כמוני... מתנצלים על זה.
לא, אולי תמליץ ליהודי כמוני מה אני צריך לברך כשאני שומע ששר ערבי ממרץ מצביע בעד חוק ההתאזרחות הזה. נגד איחוד משפחות. איזה ברכה אני אמור לברך?
הגומל.
אני אגיד לך את זה בכיוון אחר. החוק הזה אנטי-יהודי ואנטי-דמוקרטי. ואני אמרתי את זה בעבר ואני שוב אומר.
ולכן הצבעת בשבילו.
תקשיב, אני אתן לך את ההסבר. חביב אדם שנברא בצלם, וגם הערבי הוא אדם. ברגע שהחוק הזה בא ובתוך אזרחי המדינה מותר לערבי ואסור, מותר ליהודי, אסור לערבי להתאהב, הם...
אתה משכנע אותי שזה חוק לא טוב, אבל הצבעת בשבילו.
תן, אני אגיד לך. אני הצבעתי בשביל החוק הזה לתקופה של חצי שנה, וקיבלתי הבטחה מראש הממשלה שהוא מפתיע אותי לטובה. לטובה הרבה מעבר לציפייה שחשבתי.
וואלה? למה בעצם? תסביר.
הטיפול לעניין שהוא מגלה בבעיות מפתיע אותי ומדהים אותי. אני הספקתי בחודש הזה לשבת עם בנט, עם ראש הממשלה, מלבד ישיבות הממשלה, אולי 4-5 פעמים אישית.
כלומר, הבן אדם שמאלני.
זה לא, אתה רואה, כל בן אדם שהוא דמוקרט ומדבר ענייני, הפך להיות שמאלני, מה לעשות? אם ככה אתם...
לא, אם הוא מבטיח לך הרבה טובות בעניין החוק הזה,
לא,
מסביר לו שמאלני.
הוא הסביר לו מה לך, מה הבטיח לו.
אני ואתה לא באותו כיוון, אני אצלי אין ימין.
אני יודע.
איסאו, אם אתה היית יושב עם אריה כמה 4-5 פעמים, גם אריה היה שמאלני, אתה אמן לי.
אני אין לי בעיה עם שמאלנים, אני רוצה
שתהיה... מתי אתה מצביע בשביל הדברים שחשובים לי? תפילת יהודים בהר הבית? אני יכול להיות שהייתי מסכים לתת לך עוד 1,600.
אני רוצה לשמור על חיי אדם, ואני חושב הסטטוס קוו בהר הבית גם שומר עליך ועליי ועל כולנו. עכשיו לענייננו חברים.
משפט סיכום, כן.
משפט סיכום. החוק הזה צריך לעוף מהעולם. אני חושב שאתמול פספסנו הזדמנות לתת אוויר לנשימה לכמה אלפי משפחות. אני, אריה ובן, חוזר בסוף היום לכפר קאסם, ורואה כמה עשרות משפחות שסובלים מתת תנאים, מעוני ומפשע, בגלל הפירוד בין בני הזוג. אז את הבשורה הזו קיוויתי לבוא, חבל.
סאווי פריג', אתה איש טוב, תודה רבה לך על השיחה הזו.
תודה רבה.
בבקשה, בבקשה.
אני חושב שהיה לנו בלוק פוליטי מצוין. שר ביטחון בני גנץ, אריה, הציע עזרה הומניטרית ללבנון דרך יוניפיל, אשכרה ממש אוכל, אין שם 70% מבתי אב לא זוכים לארוחה חמה ביום, המדינה מתפרקת, ואנחנו נגיד שלום למי שנולד שם, יליד בירות, מזרחן מרכז בגין סאדאת ומחקרים אסטרטגיים, דוקטור אדי כהן, שלום אדי.
שלום, 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 שלום.
מה, תאר לנו את המצב, זה אמיתי? כאילו, אנחנו רואים שיש קילומטרים של תורים לדלק, אין דלק, חשמל יש חלק מהיום, מה, ממש נגמר האוכל?
בוא, אני רוצה באמת אני רוצה לתאר את החוויה של הלבנונים. יש להם למשל 7-8 שעות חשמל ביום, שאר שעות היום יש להם גנרטור. כלומר, יש להם גם חשבון חשמל וגם חשבון גנרטור. דלק אין, ואם יש, יש תורים של מאות מכוניות, 5-6 שעות.
למה? עכשיו, בגלל הסגר של ישראל?
מה? ישראל לא קשורה, אין לה שום...
לא, זאת עדת.
לא, חשבתי זה כמו בעזה.
זאת הפסיליות, אני מאמין. אין קשר, הפעם לא. תראה, גם
אז מה כן?
הכי חמור, כל מי שיש לו כסף, כולנו יש לנו כסף בבנק, נכון? רובנו, מי שלא במינוס. אז כל הכספים האלה כבר נעלמו. הפוליטיקאים הקדימו את המשבר, לקחו את כל, משכו את כל הכספים שלהם, הפוליטיקאים, אנשים המקורבים למפלגות, לחברי הפרלמנט, בעיקר אנשי חיזבאללה, והציבור נותר ללא כסף. כמו שהיה ביוון, מותר לו רק למשוך $100 לשבוע.
מה, הקפיאו את החשבונות בנק? לא ידעתי את זה.
כבר שנה?
עכשיו למה? זה בגלל הקורונה שאין תיירות?
לא, לא קשור לקורונה, זה לפני הקורונה.
לא, מאיפה פשיטת רגל הזאת הגיעה פתאום, אריה שואל?
תראה, מאיפה? אין מדינה. מדינה מתפרקת, התפרקה כבר, אפשר לדבר על זה בלשון עבר. התפרקה, לחיזבאללה יש מכס משלו, הוא מייבא דברים, המדינה לא מקבלת מיסים, השירותים שלה, אין שירותים, אין כלום. זאת לא מדינה.
תגיד, עד כמה זה מחליש את נסראללה?
עד יותר מאורגנת
אדי.
כן.
עד כמה זה מחליש גם את נסראללה?
זה לא מחליש את נסראללה. בעצם הוא כובש את לבנון. הוא אומר, אני אציל אתכם. לכן הוא פנה לאיראנים, ועכשיו יש אוניית דלק בדרך ללבנון. אני המשיח שלכם.
עכשיו, ההצעה של גנץ אתכם. שאנחנו נעזור להם, נניח שהם היו מסכימים, אני לא רואה שהם מסכימים, אבל נניח שהם היו מסכימים, זה היה מצליח לשכנע את הלבנונים שאנחנו הטובים והאיראנים הם הרעים?
אני לא רוצה לדבר על פוליטיקה, אבל ההצעה הזאת, או שמחוסר הבנה, או שההצעה פופוליסטית, אני לא מבין מה ההצעה הזאת. זה ילדותית אפילו. הם צוחקים, אני דיברתי עם כמה אנשים... לבנונים, אבל לא גרים בלבנון. זאת הצעה או פופוליסטית, או מידע ששר הביטחון לא יודע מה קורה בלבנון. אין לבנון. חיזבאללה כבר סירב, דחה הצעה תאודית אמריקאית להציל את לבנון. ואז עכשיו יקבל את הסיוע של ישראל. כלומר, הוא אומר לי, מה, אתם השתגעתם? ככה אמר לי מישהו היום בבוקר.
השאלה היא, אם הם התחילו באמת להיות רעבים, אם זה... את שמעת, כשהבטן מקרקרת, דברים משתנים.
יש ביקורת בעולם הערבי על הלבנונים. למה אתם לא עושים הפיכה? יש ביקורת נוקבת.
עד כמה הם באמת רחוקים ממלחמת אזרחים?
תראה, הם לא רחוקים בכלל. כל יום יש מלחמת אזרחים. כל יום יש... צחצוחים וירי בגלל ריב על אורז מסובסד שהוא זול, לכן כולם מסתערים לקנות את האורז המסובסד שנמכר במקומות מסוימים. יש ירי בתוך תחנות הדלק, רוצים למלא דלק, אז רבים. זה סוג של מלחמה, לא מלחמת אזרחים, אבל זה מלחמה על רקע רעב.
החיזבאללה הוא גוף צבאי גדול, מסודר, מאורגן, ממומן על ידי איראן. יש איזשהו גוף חמוש שיכול להתמודד איתו בלבנון?
ממש לא, אין. חיזבאללה הוא הגוף ששולט בלבנון, ויש לו נשק שצבא לבנון, אין לו ודרך אגב, צבא לבנון לפני שבועיים קיבלו 100 מיליון סיוע מאוסטרליה, אוכל, מזון. לצבא לבנון אין מזון. אז הוא חלש ביותר. לחיזבאללה עדיין יש אוכל, עדיין יש מזכורות, עדיין יש פרנסה, גם באיראן, גם מסחר בסמים. בצבא לבנון לא סוחר בסמים.
לחיזבאללה
יש הרבה הכנסות. לצבא לא.
אנחנו לא יודעים אם לצחוק או לבכות מול התיאורים האלה. דוקטור אדי כהן. כן, ועדיין, אתה יודע, זה שנסראללה קצת מזיע לא כך מפריע לנו פה, אבל אנשים סובלים. דוקטור כהן, תודה.
תודה רבה.
אור, אלה חדשות 13, שלום.
ערב טוב לך.
שלום, ערב טוב, חברים.
אתה פה על כתבה שלך הערב על נפתלי בנט בלבנון השנייה, אבל יש עכשיו דיווחים על עוד פיצוץ באיראן. יש סדרה בימים האחרונים, עכשיו זה בשדה נפט. מה אנחנו יודעים על זה כרגע?
דיווח מהדקות האחרונות, פיצוץ בשדה נפט במערב איראן, לא רחוק מהגבול עם עיראק, מקום שקוראים לו קרמש קוש, אויל פיץ, סלחו לי על הפרסית. האיראנים מדווחים על 3 הרוגים, 4 פצועים, ועכשיו מתחילים להבין מה, מי, מו, באמת זה מצטרף לפיצוצים המסתוריים בקראג' ובעוד מקומות. וכן, מעניין
מאוד.
הכל חוסר זהירות?
ועדת חקירה. תגיד, מה אתה מביא לנו במהדורה שלכם היום על נפתלי בנט?
קודם כל, ה-12 ביולי מתקרב, חתיכת תאריך חשוב.
לבנון השנייה,
כן. אני חושב שכן, כן, פרוץ מלחמת לבנון השנייה וחטיפת החיילים, מודי גולדווסר ואלדד רגב, זכרם לברכה, שפתחה את המלחמה. והערב אנחנו חוזרים לצוות בנט. ב-2006, בנט הוא מילואימניק רב סרן במילואים, שבאמת חוזר מכמה שנים טובות בניו יורק, הוא הופך להיות מה שנקרא מסודר אחרי אקזיט של 145 מיליון דולר של החברה שלו, חברת סיוטה. וכן, ומביאים אותו כאוטסיידר לצוות של יוצאי מגלן, יחידת הקומנדו מגלן, והוא מין אוטסיידר כזה, הם לא מבינים מה הראש שלו, מה הסיפור שלו, הוא לא נותן להם לראות מונדיאל במונדיאל 2006, הוא חוזה שהולכת להיות מלחמה, והוא אומר להם צריכים להיות מוכנים, כי כבר חטפו את גלעד שליט, ואולי עוד רגע מלחמה בלבנון, ואכן שבועיים אחרי האימון מילואים שבו הוא מכיר לראשונה את החבר'ה שלו, הם נכנסים ללבנון, לכפר שקוראים לו קאוזה בדרום לבנון.
ומסתבכים.
מתמצים שם בשיחים. מה?
ומסתבכים.
הם בסך הכל עוברים את המלחמה בסדר. זאת אומרת, אוקיי. ברגע שבן, אתה לדעתי
נכון.
כפר קאנה ב-96.
נכון.
ובגדול, מה שקרה בקאוזה ב-2006, שמתמקמים בפעתי הכפר, שיחים, מתחים, חוליות משגרי רקטות של החיזבאללה, פעמים ומחבלים, אבל בנט מתוסכל ועצבני, יוצא מהמלחמה בפרשה של הצבא, פרש, פוליטיקאים פרש, ואומר לעצמו, אני חייב לעשות את זה בעצמי, והולך להפגנת המילואימניקים.
הוא מתפעל גם את ההפגנה הזו בשביל נתניהו, זה כבר התחום הפוליטי, זה לא התחום שלך.
והשאר היסטוריה, בדיוק. והשאר בספר של בן. אבל אני חושב שמה שמעניין הוא לשמוע מהצוות של בנט, שכינסנו אותם גם בעשור למלחמה, ב-2006, ואז הוא היה שר חינוך, ובא למפגש צוות, אז ב-15 שנה עכשיו, הוא אפס לא בא, הם התאכזבו, כי הם רצו שהוא יבוא, ולדבר איתו, חלקם
עכשיו,
בקשר
עכשיו
איתו.
עכשיו הוא בא, צריך לבוא עם עוד 50 מבטחים.
כן, והוא קצת עסוק, כמו שאתם שומעים.
כן.
ומעניין, אני חושב, לשמוע מהם על איזה מין בן אדם הוא בשיחים, כמפקד, כמישהו שהולכים אחריו לשדה הקרב.
מה הם אמרו באמת אז? הם אמרו, יאללה, תלך תהיה ראש ממשלה, תעזוב אותנו, או שהם דחפו אותו קדימה?
דווקא השמאלנים בצוות, היום, שלא במפתיע, אומרים, וואלה, איזה יופי שהוא הקים את ממשלת השינוי וכו' וכו'. ודווקא הימנים, הוויכוח הבאמת מעניין, כמו שאתם מכירים את זה, הוא בין הימנים בצוות, בצוות של בנט, בין החבר'ה שכן הצביעו לו, וחלקם אומרים, בוגד, מה הוא עשה, הוא עונה את המצביעים וכו', וחלק אומרים, וואלה, זה בדיוק מה שרצינו ממנו. וחלקם בקשר איתו ומסתמסים איתו ונפגשים, וזה מעניין לשמוע את הצד הזה, ובעיקר אני חושב נקודת המפנה בחיים של בנט, שאם לא הייתה מלחמה, יכול מאוד להיות שהוא היה נשאר עד היום, הייטקיסט, מיליונר.
קצת יותר, פשוט הרבה יותר עשיר וגם קצת יותר רגוע, וגם השכונה שלו הייתה יותר רגועה. אבל בטח זו לא הייתה השכונה הזו. תגיד, אם כבר אנחנו, היום המהדורה של 13, אני התבלבלתי עם האירוע שאתה יודע שהוא הסתבך שם בכופר קנה, נכון?
שאתה אומר בנט ולבנון, אז זה כמובן מתחיל בשנות ה-90, שאז הוא
מתחיל במכה, הוא עובר למטלן,
בדיוק. ב-96, מבצע ענבי זעם, שמעון פרס, ראש ממשלה, בנט ביחידת מגלה נכנס שוב ללבנון, אזור כפר קנה, הוא בכלל לא מודע לזה שהוא מבקש סיוע ארטילרי, כי חיזבאללה מתווך אותם.
וזה הסיוע ארטילרי שנופל אחד פגז והורג, אגב, הוא מפסיד לפרס את הבחירות שם.
לגמרי.
זה הספר הראשון שלי. כן.
סיפור שעוצר את המבצע, פגז ארטילריה שפוגע בכפר קנה, הורג בין עשרות ליותר מ-100 אזרחים, עוצר את המבצע, ועל זה שמעון פרס מפסיד את הבחירות, מפסיד את הציבור הערבי.
אורלר, מעניין מאוד. תודה רבה, סיימנו
אנחנו
מפיקים, אסף נבו ואפרת קורמן, אחראית על השידור, מעיין לויטין, עורכת בדיגיטל דאל טלמן, אחינו ספורטינג, גיא פלג, משה פירימו ומוטי חביב, קרן אריה?
מחר עוד פעם יהיה לנו כזה חוק או לא?
חכה ונראה, ניפגש פה, שלום, ביי.
נתראות.